זאת ההזדמנות להמשיך בלימוד הספר הקדוש גבורות השם, את המהר"ל מפראג, ואנחנו בעיצומו של פרק מ"ז. אני חושב. כן. פרק מ"ז זה בעמוד קע"ט במהדורה שלפנינו. כן, עמוד קע"ט. ויושע השם. כן, אנחנו חוזרים פה לנושא של קריעת ים סוף. כאן יש ניתוח של שירת הים. ניתוח ארוך, משמעותי. ראיתי מי שכתב, אחד מן המחקרים, שכתב שבשירת הים לא מוזכר משה. נכון? מה? כן, בדיוק. כשהם מחליטים לא להתחיל מהפסוק הראשון, אז באמת לא מוזכר משה. אגב, הוא מוסיף שגם לא מוזכרת מרים. טוב, מה נעשה? וגם לא אהרון. כתב על יסוד זה ספר שלם. כדי... מה? לא יודע אם קיבל דוקטורט, הוא כבר דוקטור, הוא כבר חוג למחשבת ישראל. בקיצור, כתב הרבה שטויות כדי להראות שהשירות, מתוך הנחת יסוד, שהשירות שבמקרא הן קדומות לטקסט הפרוזאי, וששירת הים בכלל אינה מבטאת שום אירוע, אומנם היא קדומה, אבל איננה מתארת את יציאת מצרים בכלל, אלא מדובר על אירוע אחר של איזו מלחמה עם פרעו אחר בים החולה. כן, והוא הנקרא ים סוף שם, כי שם גדל הסוף. קיצור, כשרוצים... אי אפשר להגיד שזה לא מקורי. הוא כתב על יסוד זה הרבה הרבה מאוד שטויות, והשתדלתי בשיעור בליל שבועות, השיעור האחרון, גם להשיב על דבריו. טוב. ויושע השם ביום ההוא. עכשיו, בואו ניגש לדברים רציניים יותר. במדרש... ילקוט שמעוני ושלח. בשעה שיצאו ישראל ממצרים, יש למדרש הזה גם מספר גרסאות, זו אחת מהן. בשעה שיצאו ישראל ממצרים, עמד עוזה, שר של מצרים, ואמר, ומה זו שאתה מוציא ממצרים, דין יש לי עליהם, שנאמר, כי גר יהיה זרחה, ברסולן ועבדום בינו אותם 400 שנה, ועדיין לא עברו 400 שנה. אמר קדוש ברוך הוא למיכאל, החזר לו תשובה. ושתק מיכאל. השיב הקדוש ברוך הוא ואמר לעוזה, יש לי ללמד זכות על בניי, כלום נתחייבו בניי שעבוד, אלא בשביל דיבור אחד שאמר אברהם, במה אדע כי גר יהיה זרעך, כלום אמרתי, אלא בארץ לא להם. וכבר גלוי וידוע כי מיום שנולד יצחק נעשו לגרים, ואז יוצא שעברו 400 שנה מאז לידת יצחק. באותה שעה הציל הקדוש ברוך הוא את ישראל מיד מצרים. זה קרא ויושע. לכך נאמר ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. עד כאן דברי המדרש. כלומר, מה זה שהושיע מיד מצרים? שהושיע מן הטענות של עוזה, שר של מצרים, בפני בדין של מעלה. זה שהוא טען טענות כנגדו. אחרי שמיכאל כבר לא ידע מה לענות. עד כאן המדרש, כן? טוב. מה?
מה פירוש שמיום שנולד יצחק נעשו לגרים?
מיום שנולד יצחק נעשו לגרים. נו, מה הבעיה בזה? לא, יצחק עצמו. מאז התחילו הנדודים של אברהם עם בניו וכו'. כן.
למה מיכאל לא יכול לענות? הרי הוא הלך בדברים מסוימים ומושלם. דבר שני, אם הקדוש ברוך הוא אומר לו, תענה לו, מסתם יש לו את הכוח לענות.
נכון.
לא סתם הקדוש ברוך הוא פה לא יודע, תענה לו וכלום.
נכון. כלומר, אתה שואל, איך יכול להיות שמלאך, שהוא יצור מושלם, לא יודע לענות, במיוחד שהקדוש ברוך הוא אמר לו לענות, אז מה, הוא ציפה שציפה מנו לענות, לא ידע מה לענות, מוזר כל הסיפור הזה, נכון? נכון. זה דרכם של המדרשים לעורר שאלות, בהחלט. כן, מה אתה אומר? יצחק לא יצא מן הארץ, זה נכון.
יכול להיות שהוא נעשה
גר? הוא נעשה גר, כן, גם זה, יש פה המון המון שאלות שעולות מדברי המדרש. המון שאלות. המהר"ל מתכוון לענות על זה. בשביל זה הוא מביא, למה המהר"ל מביא מדרשים? כי הוא רוצה להסביר אותם. העניין הוא שהמהר"ל יש לו שיטה מאוד, אפשר לחלוק עליה, אבל הוא קודם כל מביא את המדרש, ואחרי זה מפרש אותו. מדוע? משום שהוא לא יכול בו זמנית גם לתת את המדרש וגם להסביר אותו. אגב, חלק מן השאלות ששאלתם כבר נשאלו על ידי נשאלו על ידי המהר"ל בעצמו בפרקים הקודמים, והוא התייחס לחלק מהם. תודה רבה. וביאור עניין זה, הנה אתם רואים, לא איחר המהר"ל לעשות את הדבר, להשיב על שאלותיכם. וביאור עניין זה, כי אין דעת האדם דעת קונו. כי לפי דעת האדם, ואף לפי שכל המלאכים, לא נחשב מה שהיו יושבים בארץ כנען לגירות. כן, הרי מה אתה אומר? גר יהיה זרעך? איזה גר? אתה יושב בארץ שלך. אתה בונה, מתיישב, רועי צון, אז מה זה נקרא שאתה גר? כן, קצת מוזר. לכן לפי דעת בני אדם, אין הדעת סובלת את האמירה גר יזרחה החל מלדעת יצחק. גם המלאכים אינם יכולים לתפוס את זה. מדוע? גם המלאכים אין להם דעתם של מקום. כי לא היה להם דבר קשה השייך לגר, כי היו חשובים בארץ כנען. אין אבותינו, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, נאמר, זה נקרא גר. אבל בעיני השם יתברך הוא גירות, כי אי אפשר שלא היה מגיע אליהם דבר מה שבו היו גירים, ואצל השם יתברך נחשב זה גירות. כלומר, ברגע שזה מתחיל אפילו מולקולה של גירות, אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא רואה את המוחלט, כבר יש גירות. למשל, זה שהוא צריך לקנות אחוזת קבר לאשתו. לדוגמה. כן? כלומר, הוא לא אזרח הארץ וכל מלוא מובן המילה, אם כן, הוא כבר גר. זה, כלומר, במישור המוחלט. זה כמו שאפשר לומר, אדם רוצה לעלות אל האברסט, והוא כבר הכין את הציוד, אז הוא כבר שם. נכון, הוא עוד לא עלה. אבל מכאן ואילך אנחנו יודעים שכל מה שהוא הולך לעשות, יעשה. אפשר להגיד, רטרואקטיבית, שרואים שהוא כבר הגיע לפסגה, זה התחיל בהכנת הציוד. אפשר להגיד שאפילו התחיל בהתערבות בבית הקפה. נכון? בבקשה. זה לא היחידה, הבאתי לזה, אמרתי לדוגמה. נכון, לכן אני, יכול להיות, אני לא נכנסתי לדיון הפרטי המפורט, הבאתי לדוגמה, וייתכן שאפשר להשיב על הטענה, ולכן אפשר לחפש עוד דברים. זה מה שאומר כאן המהר"ל, גם כן הוא נכנס לפרטים, הוא אמר, כי אי אפשר שלא יבוא להם עניין כלשהו השייך לגירות. ומאחר וכבר הייתה הגזרה, אז ברגע שהתחיל משהו מן הגירות, אז הם כבר גירים. כן, מה אתה אומר?
אז הוא צריך לקנות את הכלב?
אם הקדוש ברוך
הוא
מעריכה
את
עינינה
הוא
דרך,
זה
אומר
שזה שלו כבר,
ואף אחד לא היה צריך לקנות? זה בסדר שהוא קנה.
כנראה, הוא קונה, כנראה, מה שהבנתי, זה אומר שהוא נחשב כגר.
בוודאי, כלומר, אין לו זכות של קניין בארץ באופן טבעי. הרי לכל אזרח הארץ יש זכות של קבורה. ואצל אברהם, לא. לכן צריך לדבר עם בני חטא. כן? כלומר, זה הניסיון של אברהם בעצם לקנות בעלות בארץ. אני אגיד יותר מזה. היום אזרחות נקבעת על ידי רישום של משרד הפנים. פעם אזרחות הייתה נקבעת על ידי זה שיש לאדם אחוזת קבר. אם אין לך אחוזת קבר, אתה לא שייך לכאן. וכך היה. לפי המשפט החיתי העתיק. עד היום הזה, הסינים, כששואלים אדם מאיכן הוא בא, הוא לא שואל בעצם איפה נולדת, הוא שואל איכן קבורים אבותיך. טוב, בואו נמשיך. ובוודאי אצל האדם לא נחשב גירות, רק אם הוא שפל בעיני הכל, כאשר הוא דרך הגר, כן? שהגר הוא בשולי החברה. אבל אצל השם יתברך, שהוא מדגדג כחוט השערה לפי עומק השכל והמשפט, נחשב אף בארץ כנען לגירות. וזה שאמר הכתוב, ויושע השם ביום ההוא. כי היו נושעים על ידי השם יתברך, אבל לא לפי דעת האדם. כן, כתוב, לכן לא נאמר ויבשע ישראל, אלא ויושע השם את ישראל. כי לפי דעת האדם בשכל האנושי לא יקרא גירות, רק אם הוא גר גמור. וזהו שאמר, כי אין משפט השם יתברך, משפט האדם, הרי גם כן השיעבוד היה להם בדבר קטן מאוד, שאמר אברהם, במעדה, ואם כן, בדבר קטן בשיעבוד. וכל זה בשביל כי הוא יתברך מדגדג במשפטו כחוט השערה. מה הוא אומר לנו כאן? שמצד אחד, השם בדבר קל הביא את גזירת השיעבוד על ישראל, במשפט, במעדה, ולכן גם בדבר קל מתגשם השיעבוד. כן? ברגע שנולד יצחק. כן, בבקשה. אתה שואל, אני חוזר על שאלתך היפה. האם הייתה מסורת באומה שהגירות תהיה 400 שנה, כך שכאשר משה הגיע, יכולים לומר לו, בני ישראל עוד לא עבר הפזם? עד כאן שאלתך. התשובה היא שאכן כן, זה מובא במדרש שיר השירים רבה, שכאשר בא משה לבני ישראל ואמר להם, אני עכשיו נשלחתי כדי לגאול אתכם, ענו לו שזה לא יכול להיות, כי לא עברו 400 שנה. ואז משה פנה לקדוש ברוך הוא ואמר, מה אני עושה עכשיו? אמר לו, אני מדלג עליהם, שנאמר, כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, שכיוון שחפץ לגאול אתכם, אינו מביט בחשבונותיכם. וכן לעתיד לבוא, כאשר יתקע, יעמוד המשיח על גג בית המקדש ויתקע בשופר ויאמר, הנביא מגיע שעד גאולתכם, יאמרו לו חכמי ישראל, לא יכול להיות, כי עוד לא גלינו ב70 אומות. אומר, ואז המשיח יבוא לקדוש ברוך הוא ויגיד, מה אני עושה עכשיו? ואז הוא גם כן יענה לו בפסוק, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. וכי מילים אחרות, שם עליהם פס. בסדר? טוב. אתה אומר ככה, זה החכמים, הרי בשביל מה מקבלים משכורת הרבנים האורתודוקסים? הם מקבלים משכורת כדי לדעת את כל המקורות האלה. ואני חייב יותר מזה, הם אפילו יודעים את המקורות האלה. איפה על פי כן זה לא עוזר, מה אני אעשה? כן, כמין גזרה כזאת. מה? בשביל זה מוסיפים עכשיו גם את הרפורמים, שמה? אבל המשכור, הבעיה ככה, שהרפורמים לא יודעים כלום. תבין? כל אחד מאיתנו יכול להיות רב רפורמי. בשביל מה לעבוד כל כך קשה? כן? לעבוד שנים, ללמוד תורה וכו'. אתה יכול בקורס קצר, חודשיים, שלושה, להיות רב רפורמי, מקבל משכורת מהמדינה, לא שווה. כן, טוב. מה אתה אומר? כן, כי זה כאילו זרעך. הרי לפני יצחק אין זרעך. נכון. נכון. אז אתה אומר שגר יהיה זרעך מתקיים בישמעאל.
אני לא אמרתי.
לא רואה מה זה, אתה לא אמרת. כן אמרת. אמרת.
זרעך. אז אומר, אז היה גם
פגוע, אז אתה שואל שאלה. בעצם, אז מדוע שלא נתחיל את הגירות מלדעת ישמעאל? זאת השאלה, 13 שנה לפני זה, נכון? זאת השאלה.
כתוב זרעך, כן.
כן, אז אני מבין שאתה שואל, מדוע שלא נתחיל את הגירות של זרע אברהם כבר מלידת ישמעאל, כיוון שהוא היה זרעו. נכון? זאת השאלה?
כן.
יפה, ככה היינו מרוויחים 13 שנה. התשובה היא שזה יכול היה להיות אם ישמעאל באמת היה גר, אבל הוא לא היה. הוא לא היה גם ב... כן, כלומר, בסופו של דבר מתברר.
שם זה כבר לא נקרא.
יש שיטה שלא זרע שלו.
מה?
יש שיטה...
שיטה שאומרת שזה לא זרע שלו בכלל, איך זה יכול להיות?
שלא בנו.
שלא בנו, למה?
כמו ששם את אליעזר ואת ישמעאל, שבו פה עם החמור. עם שלו עם החמור.
יש לי קושיה עליך. איך יכול להיות שאפשר להגיד שישמעאל הוא לא בנו של אברהם, והרי הכתוב צובח ואומר, ולתולדות ישמעאל בן אברהם.
בסדר.
אבל זה בסדר.
שיטה שהאישה היא לא, היא גויה.
יגידו מה שרוצים. הכתוב צובח ואומר, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם. על יסוד הפסוק, אני יודע שזה קצת מוזר להביא ראיה מפסוק, אנחנו דוחים את הדברים האלה. גם פסוק זה משהו. תגיד לי פסוק, לא חייבים. טוב. אז אם כן, זה בעצם מה שזה בא לומר, שדת המלאכים ודת בני אדם אינה תופסת שעבוד וגירות, אלא כאשר יש שפלות. אבל אצל הקדוש ברוך הוא שמדקדק כחוט השערה, גם התחלה קלה שבקלות היא נחשבת לשעבוד או גירות, גם בלי שפלות, כי הרי גם מצאנו שגם גזירת השעבוד נעשתה בדבר קל ולא בדבר חמור. כן.
מעשה אבות סימן לבנים, אולי זה גם כן לעם ישראל, שמגיעים לאיזה גדולה, והם חושבים שמגיעים, אנחנו בחוץ לארץ, אבל אנחנו לא גרים, כאילו,
מלשים
תושבים. אז הוא אומר, לא, 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 אבל כשאתה יכול להיות...
יש איזה משהו, כלומר...
גם בתור הדור, אבל...
אתה צודק, זאת אומרת שגם להיות במצב נפלא וטוב אצל הגויים, זו גלות איומה. זה בכיוון השני, אתה מתכוון. לא, נכון, אכן. טוב. ובפרק הפרה. מעניין, הרי איך אמר יוסף, יפרני אלוהים בארץ עוני. אז הוא מרגיש גם עדיין את העוני שם. ובפרק הפרה. בבקמה נון עמוד א'. מעשה בביתו של רבי נחוניה. חופר שיחין ומערות. שנפלה לבור גדול, ובאו והודיעו לרבי חנינה בן דוסה. כן, שוב, אנחנו גם לומדים על דקדוק כחוט השערה. שעה ראשונה אמר להם שלום. שנייה אמר להם שלום. שלישית אמר להם עלתה. כן, רבי חנינא בן דוסא היה אדם עם רוח הקודש. פעם ראשונה, שנייה אומרים לו, מה יהיה, מה יהיה, הילדה נפלה לבור. אומר, אל תדאגו. פעם שעה שלישית, הנה, אני אומר לכם שהיא כבר יצאה מן הבור. אמרו לה, מי העלך? כן? מי הוציא אותך מהבור הזה? אמרה להם, זכר של רחלים נזדמן לי, וזקן אחד היה מנהיגו.
מה זה?
איל. כן. זה היה אומר, זה השפה שלה. אמרו לו, נביא אתה? שאלו את רבי חנינא בן דוסא, איך אתה ידעת את הדברים האלה? אמר להם, לא נביא אנוכי, ולא בן נביא אנוכי. אלא כך אמרתי, דבר שאותו צדיק מצטער, ייקשל בו זרעו. הרי הוא, מה הוא עושה כל הזמן, נחוניה חופר שיחין ומערות? הוא חופר שיחין ומערות, בשביל שלאנשים יהיה מה לשתות. אז דבר שזה הזכות שלו, שמה הוא ייקשל, ייקשל בו זרעו, שהבת שלו תיפול לבור, זה לא יכול להיות. לכן, על פי השכל, אמרתי, ברור שהיא עלתה. אמר רבי אחר, אף על פי כן, מת בנו בצמה. אז זה יכול להיות, הרי זה דבר שנצטער בו אותו צדיק, שנאמר, וסביביו נסערה מאוד, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו, אפילו כחוט השערה. ולכן, בשביל איזה חטא קל שהיה לנחוניה חופר שיחין, בסוף קרא לו שמת בנו בצמה. רבי נחוניה אמר, מהכה, אל נערץ בסוד קדושים רבה, ונורא על כל סביביו. עד כאן דברי הגמרא.
זה
האם אותו רבי נחוניה הוא רבי נחוניה חופר שיחין ומערות? מן הסתם שלא. וביאור זה, אחר שהיום נחלק לשעות, אין הקדוש ברוך הוא מניח הצדיק בצרה 3 שעות, שלא יהיה מוחזק בצרה. ולפיכך אמר, דווקא בשעה השלישית עלתה. כי הרי לא יכול להיות שתהיה חזקה של צרה, לכן 2 שעות, כן? 3 שעות, לא. ואמרה, שנזדמן הזכר של רחלים, וזקן אחד מנהיגו, וביאור עניין זה. העיל, כן, זכר של רחלים זה עיל. הוא קשה, כי נכתיב את אילי הארץ לקח. ובמידת הדין בעלה התשועה מת השם יתברך. כן, כלומר, מה שהיא ראתה, זכר של רחלים, היא ראתה את מידת הדין. כי כאשר האדם בצרה, באה התשועה במידת הדין, שהוא קשה. ואמר, זקן אחד מנהיגו, כי הזקן הוא מלא רחמים. כמו שאמרו, במחילתה יתרו פרק ד', פרשת ד', שנגלה בהר סיני, כי זקן מלא רחמים. ורצה לומר, בוודאי במידת הדין בעלה התשועה. אבל הרחמים מנהיגים את הדין, כי מכוח הרחמים שמרחם על מישהו בצרה, באה התשועה במידת הדין. וכך, דרך האדם, כאשר הוא רואה, אחד בצרה, הרחמים מעוררים אותו לפעול בחוזקה מאוד. וזהו שאמר, זכר של רחלים נזדמן לי, וזקן אחד מנהיגו. כלומר, היא ראתה את מידת הדין, המופעלת על ידי מידת הרחמים. ואמר, אף על פי כן מת בנו בצמה. ואחר, לא אמרינן, כאן לא אומרים, דבר שנצטער בו אותו צדיק כשאין בו זרעו כדלעיל. כי דווקא לעניין מכשול, אמרינן כך. כי נפילת הבור מכשול הוא. אבל מה שמת בנו בצמה אין זה מכשול. כן? כי זה דבר על דרך הטבע. והתוספות פירשו שם בעניין אחר, אבל פירוש זה נראה. וכאמר, שמה הגמרא אומרת, כי הקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה, פירוש, כי משפט השם יתברך בדקדוק גדול, לפי עומק חוכמתו, ולפיכך מדקדק עם סביביו שהם קרובים אל השם יתברך, שמשפטו בדקדוק גדול כחוט השערה. ורבי חנינה למד דבר זה מן ונורא על כל סביביו, כי הוא התברך מצד משפטו שהוא בדיוק גדול, לכך הוא נורא על כל סביביו, כי הם קרובים אל השם יתברך. וכבר אמרנו, כי משפטו, לכך הוא בדיוק גדול, שהוא לפי עומק חוכמתו. זאת אומרת, סביביו, ככל שאתה יותר קרוב אל האמת, כך הדקדוק יותר גדול. מה נכווה יותר? מכל מקום, מזה תלמד, כי המשפט הגמור הוא אל השם יתברך דווקא. ודבר זה נדבר בספר בר הגולה, בעריכות, ולפיכך, כמו שהוא יתברך, הביא המשפט על אברהם כחוט השערה לפי עומק חוכמתו, וכך בעצמו היה מושיע להם, הוא יתברך דווקא, לפי עומק חוכמתו, שנקרא זה גירות אף בארץ כנען, וזהו שכתוב, ויושע השם ביום ההוא את ישראל וגומר, והוא פירוש נכון, על פי דקדוק רבותינו, זיכרונם לברכה. כן. דווקא
כי הוא אומר, אמרנו פה שמעצמה זה יותר טבעי, אדם שמות בצמא,
כן. אני חושב זה פחות, הייתי אומר בדיוק הפוך. בהנחה
שיקח את התקופה של היום,
או באנשים
על הצד, אם אתה לוקח יחס, יותר
אנשים מפנים
לבור מאשר מתים בצמא.
יותר מתים לבור מאשר מתים בצמא. כן. יכול להיות, אבל ליפול לבור אפשר גם לא ליפול. כלומר, אפשר לא להיקשל, אדם מסתכל. נכון? לכן זה לא הכרחי שאני אפול לבור. אבל אדם שלא נותנים לו לשתות, הוא מת בצמא.
כמה אנשים אתה מכיר במדינה שמתו
בצמא בשנה האחרונה? 172. לא, בעצם, ו3.
מבוצע של אחד ביומיים.
משהו כזה, כן. המדרש הקודם בא להסביר את ההבדל בין המשפט של הקדוש ברוך הוא לבין המשפט של המלאכים או של בשר ודם. והוא רוצה להדגים את זה שההבדל הוא בגלל מידת הדין המדויקת. וזה, ואיפה מצאנו שהקדוש ברוך הוא במיוחד דן במידת הדין המדויקת? למשל, בסיפור הזה, של, וניס, שממנו לומדים, ש, ונורא על כל סביביו.
אני פה אפשר לראות שמשתדל אולי סתם ככה באורניה, לא בינוני מינוס.
נכון.
אם הוא היה חושב את העבורות, אהבת הדין הצלב, אבל לא היה כל כך צדיק, הבן היה
חי. אתה צודק. זאת אומרת, לפי הדברים האלה עולה, בכלל כל העיקרון של הקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו, שיש עדיפות, יותר כדאיות להיות בינוני פלוס. נכון? נכון? לא, הוא צודק, הוא צודק. כלומר, כדאי להיות בינוני. אז למה יש אידיאליסטים? מה הם מרוויחים מזה? נכון? זו השאלה שלך. תשובה, האידיאליסטים לא שואלים שאלות כאלה, כי אם לא, אז הם לא יהיו אידיאליסטים. כן. וירא ישראל את היד הגדולה. אנחנו מתקדמים בתוך שירת הים, ואפשר אפילו להדליק את המזגן, זה לא יזיק. וירא ישראל את היד הגדולה. מה זה עובד? זה נקרא עובד זה? אני יכול להראות לך שזה לא נכון.
הנה, עכשיו, אני בעצמי,
טוב, זהו, לא סתם, הרב בעצמו ירד מה... טוב, וירא ישראל את היד הגדולה. במדרש, ילקוט שם, באותה שעה עמד עוזה. עוד פעם, הוא לא מתייאש עוזה, יש לו טענות. אני רוצה להבין משהו, מה זה ש... מה זה כל הסצנה הזאת, שיש איזה שר שעומד בפני בדין של מעלה? מה זה שרים בכלל? מה זה שרי אומות? מה זה שר? לא כוח. שר זה מלאך. שר זה מלאך, נכון? מסכימים איתי? כן או לא? עכשיו אני שואל את השאלה הבאה, מה זה מלאך? שליח? אז גם אני מלאך אם ככה, גם אתה מלאך. מה? מה פתאום? שליח למשל של עם ישראל זה משה. משה הוא לא מלאך. מיכאל הוא השר של ישראל, לא משה. אז אפשר להגיד שמלאך זה שליח. מה? זה הרצון, יפה. המלאך זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. למשל, הרצון של הקדוש ברוך הוא לרפא נקרא רפאל. הרצון של הקדוש ברוך הוא שתהיה בעולם שקשוקה נקרא שקשוקיאל, נכון? והרצון של הקדוש ברוך הוא שתהיה אומה מסוימת זה השר של אותה האומה. זאת אומרת, אבל הרצון של הקדוש ברוך הוא שתהיה אומה בעולם, אם לדייק, זה בעצם הטלת תפקיד. כלומר, במהלך ההיסטוריה יש תפקיד לקבוצה אנושית מסוימת, היא צריכה למלא איזושהי משימה. יש המשימה של מצרים, יש המשימה של ישראל וכדומה. יש הרבה הרבה משימות, ולכן יש הרבה הרבה שרים. מה אתה רוצה? טוב, כן, יש אם כן משימות של אומות העולם. אגב, אם אתה רוצה ספר, יש שם מאחוריך. בסדר, רק שלא תבוא אחר כך בטענות שלא הבנת. אז יש אם כן משימות של אומות העולם. לא, הוא לא רוצה. מה אתה מכריח? הוא לא רוצה ספר. מה? עכשיו, אם זה כך, יוצא שכאשר יש קריאת ים סוף, בקריאת ים סוף נוצר מצב בלתי אפשרי. מה בלתי אפשרי? צריך להחליט, או שעם ישראל ימשיך את קיומו וזה יהיה על חשבון מצרים, או שמצרים ימשיכו את קיומה וזה יהיה על חשבון ישראל. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא צריך להחליט לוותר על חלק מתוכנית העולם שלו. מה? כן, כלומר דיינו, מה שנקרא שרי אומות העולם. ואז נשאלת השאלה, למי יש יותר זכות להיות הממשיך את התוכנית האלוהית? ולכן, כי זה או ישראל או מצרים, כי הרי מצרים החליטו להשמיד את ישראל באותה שעה. אז או זה, או זה. ואז, כשהמלאך פונה לפני בדין של מעלה, אני אגיד את זה בשפה אחרת. זה הקדוש ברוך הוא שמדבר עם עצמו. מובן? מה זה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם עצמו? זה הבירור שמתברר לנו מהו הרצון היותר פנימי. מהו הרצון שמאחורי הרצון. כי יש רצון גלוי שיהיה ישראל, קוראים לזה מיכאל. ויש רצון גלוי שיהיה מצרים, קוראים לזה עוזה. אבל מה הרצון שלפני מן הרצון? זה מתברר בכביכול שיחה הזאת של שרי מעלה בפני בית דין. מובן? מצרים עבדה. זה יהיה כבר לא אותו דבר. זה בלוף כזה. שלום רב, שלום לרב ותלמידיו. איך להבין, למה הם שקשקים? זה לא מצרים. שלום לרב ותלמידיו. איך להבין את הביטוי שכל מלאך? הרי כל שכל הוא פרגמנטלי, ותמיד אפשר למצוא תשובה יותר נכונה. מי שהשכל שלו אבסולוטי, הכוונה לשם. אינני מבין, שאלתך גונזת בתוכה את התשובה. השכל של המלאך הוא שכל פרגמנטלי, ולכן אין השכל המלאכי משיג את מה שהקדוש ברוך הוא משיג. זה בדיוק מה שלמדנו. שלום כבוד הרב. השואל כותב להתפרקות הפיקציה הערבית. שלום כבוד רבנו, והלא רבנו לימדנו שישמעאל שרי הוא לא בנו של אברהם אלא רק זרעו של אברהם. נכון, כך לימדתי. אבל יש פה בעיה, מה נעשה עם הפסוק ולתולדות ישמעאל בן אברהם? לשם זה כדאי שתשמע את השיעור שלי על פרק חלק דף צדיק א' עמוד א', לא סליחה, צדיק ד' עמוד א', לא, סנדרין דף צדיק צדיק א', כן, עמוד א', ששם אני מתייחס לשאלה הזאת. טוב, יש פה שאלה. למתוק מסילן, מה התשובה לשאלתו של חכם יוסף? תודה. לא הבנתי. הוא כנראה מתכוון אחת מהשאלות ששאלת, אבל אני לא יודע, אני חושב שאני הייתי על כל השאלות. ואני לא יודע מה זה מתוק מסילן? אתה לא יודע.
מסילן דבש דבורים, דבש
דבורים. סילן זה דבש
דבורים, שהדות
הנושא
חלק מהם, משתמשים בזה כחרוסת ללפסח. אוקיי. מה אתה מלאכים מבוזים?
טוב, לפחות למדנו משהו. ואתה אנוש כערכי אלופי ומיודעי. שלום הרב, איך ייתכן כי ההצלה הייתה על פי מידת הדין? רק ההפעלה הייתה במידת הרחמים. תודה. יפה, זאת שאלה במקום. מה זה שזה נעשה על פי דין בהנהגת מידת הרחמים? זה נעשה על פי דין, כי מן הדין היה צריך להושיע את ישראל. כי לפי הדין אנחנו רואים שכבר נשתעבדו בימי יצחק אבינו. ברגע שנולד יצחק כבר התקיים גר זכר. זה הדין. אבל יש כוח מניע של הפעלת הדין, מה שנקרא ההתעוררות. והתעוררות היא תמיד רחמים. זה הכוונה. כבוד הרב, מה כל המסע ומתן בין הקדוש ברוך הוא ועוזה ואחר כך מיכאל? כאילו שיש כאן איזו שהיא הגבלה, והאם בכלל שייך דו שיח כזה? התשובה היא שלפעמים כשרוצים להעביר מסר מעבירים אותו בצורה של דיאלוג. למשל הזוהר אומר שכאשר הקדוש ברוך הוא אמר למשה אני חלי ואחלם, ומשה אמר, מה פתאום? מכין הנה מספרי אשר כתבת. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, בסדר. זה כאילו הצגה. שזה כמו אב ואם, שראו שהבן שלהם עשה משהו מאוד רע, ומגיע לו עונש. מה העונש שמגיע לו? מגיע לו לפחד. אז האבא אומר לאמא, אז אני ארים את היד, ואת תתפסי אותי. אז זה מכוון, זה מסודר ביניהם. דרך זה מתבררת הכוונה של הקדוש ברוך הוא שהייתה להפחיד. ואני חלי ואחד, לא שהוא התכוון חלילה לחלות, אלא הוא התכוון שנפחד מזה. אז אותו דבר לגבי הדיאלוגים המלאכיים בבית דין של מעלה. הדיאלוגים האלה הם בירור דעתו של הבורא, ובירור דעתו של הבורא מתבררת על ידי פירוק לגורמים של המחשבה האלוהית. זה הכוונה. לכן זה לא ממש מסע ומתן וכו'. כן, בבקשה. לא כל המצרים נשמדו, אבל מצרים עבדה. מצרים עבדה.
אם זה
היה חס וחלילה
לבני ישראל, לא היו שוב בני ישראל
בעולם. איך אתה יודע? אם ישראל חלילה היו מפסידים שם, אז חלק מהם היו נהרגים, חלק היו משתעבדים, חלק היו בורחים. גם זה אותו דבר. כלומר, השאלה איננה ההשמדה הפיזית עד היהודי האחרון חלילה, או עד המצרי האחרון, אינשאללה. אלא הכוונה, האובדן של המהות של האומה. כן, כלומר, עם ישראל כבר לא היה חופשי, אז זה כבר לא היה עם ישראל, במובן ההיסטורי. ואז, ומצרים עבדה, באמת, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. חז"ל אמרו, מי זה מצרים מת? זה השר של מצרים. לא, זה מצרים הראשון, בנו של חם, שקם מקברו כדי לראות את זה. כן, מצרים עבדה. ובאמת מאז, מצרים היא לא משמעותית בעולם. כן, בבקשה. אתה אומר, האם בגלל שלפעמים אחד מהעונשים שהקדוש ברוך הוא מטיל עלינו זה האיום, זה אומר שכל העונשים שהוא נותן זה איום? אולי כן, אולי לא. יש לי הוכחה לכאורה שלא. למשל, הוא איים שהוא יחריב את המקדש, ואתה יודע מה קרה? נחרב המקדש. אז כך שלא תמיד זה איום. איך יודעים? לא, על פי הסגנון. הרי מה הקדוש ברוך הוא אומר? אני חלי ואחלם. מי מעקב על ידך? אלא הוא רמז. כמה דעת אמרת? תתפסו אותי, או שאני הופך את הבסטה, או שאני שורף את המועדון. נכון? אז תתפסו אותי. אז זה רמז. כן, בבקשה. הרב, אתה
פירוש לגבי המלאכים, כל דבר מסתיים באל. זה המון משמעותו.
אתה אומר שאני אמרתי ששמות המלאכים תמיד מסתיימים באל. הבאתי דוגמאות. כן.
עוזה, מה משמעו ולמה הוא צריך להפיע את מצרים?
עוזה זה מלשון עזות פנים. הרי הסמל של מצרים זה הנחש של המצח. המצח זה המקום של העזות. נכון.
להשכלה
כללית,
יש
לשרו של אדום, יש לו שם? בוודאי. הדוד סם. כן, לא, סמך מם, סמך מם, א' למד, זה השר של אדום. ידוע. זה לא מסתכל.
יש עוזה שהחזיק את
הארון ונענש. עוזה שהחזיק את הארון ונענש, כן. זה לא הוא.
ברור שזה לא הוא.
זה מישהו אחר. זה אותו שם.
איך קרא לו שם כזה? איך קראו לו שם כזה?
זה שם יפה, לא? עוזה. יש גם וגם. אתה יודע, למשל, סטלין קראו לו יוסף. אז מה, בגלל זה לא נקרא לילדים יוסף? טוב. למה סטלין קראו יוסף? כי זה שם שמאוד מצא חן בעיני ההורים שלו. טוב, נמשיך. וירא ישראל את היד הגדולה. אז איפה אנחנו? כן, במדרש, בילקוט, שם. ואותה שעה עמד עוזה לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, שב עליהם במידת רחמים. מה זה עליהם? על מצרים. כן, מה, אתה לא צריך לרחם קצת על מצרים? עמד גבריאל ולקח מלבן של טיט ואמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בדבר זה שיעבדו את בניך. מיד חזר הקדוש ברוך הוא והתביען. עד כאן. ובערו בזה, אגב, פה המהר"ל עשה לנו טובה שהוא סימן לנו מתי מסתיים המדרש. לפני כן, שני הציטוטים שהוא הביא, גם מן המדרש וגם מבבא קמא, הוא לא טרח לכתוב עד כאן, ולכן אני הייתי צריך לעשות את זה. לציין שעד כאן דברי המדרש, עד כאן דברי הגמרא. אבל פה אני לא צריך לעשות את זה, כי הרי המהר"ל בעצמו כתב עד כאן. ובערו בזה, שלום כבוד הרב, מה עניין עוזה והלא רב הוא שמו של מלאך מצרים או מצרים שמו? מה עניין עוזה פה? כמו כן, עם או אם שמו עוזה, מדוע אותו בחור שנוגע בארון נקרא על שם המצרים הרשעים האלה? אתה צודק שהשם של שר מצרים במקומות אחרים זה רהב או מצרים, ולפעמים גם עוזה. זה מחלוקת בין המדרשים. עוזה על שם עזות המצח, כי מצרים היא עזת מצח, שהרי יש לה נחש על המצח. ולמה אותו בחור שנגע בארון נקרא על שם המצרים הרשעים האלה? קודם כל, השר של מצרים הוא לא כזה רשע, הוא שר. דבר נוסף, אתה יודע, לפעמים יש אנשים רשעים שיש להם שם יפה, ובגלל זה לא ניתן. למשל, סטלין קראו לו יוסף, אז בגלל זה אנחנו לא נקרא לאנשים בשם יוסף. כן, האם... מה? אתה אומר, אז פה זה עוזה באלף, ושמה עוזה בה. אולי עשו את השינוי הזה בגלל זה. כמו שלמשל, השם שבתאי. כן? שבתאי. יש אנשים שקוראים להם שבתאי, אבל מה אם שבתאי צבי? אז מה ש... אז הגמרא בעצמה, התוספות מציינים על הגמרא ששבתאי בלי א' זה שם טוב, ועם א' זה שם של, של שד. ולכן נוהגים, כלומר, אתה רואה שחסידי שבתאי צבי היו כותבים את השם שלו בלי א', אבל מאז שהשתמד, אז הרבנים כותבים את השם שלו עם א', עושים לו שינוי. אז אולי זה גם כן מתוך זה. האם אפשר להניח שגם שיחות בין אנשים ולא רק בין מלאכים הם גם בתוך אלוקות? כן, ודאי, אפשר להניח שזה בתוך אלוקות ואפילו בתוך אלוהות. זה מובא בגמרא במסכת בבא מציע, ששאל אחד האמוראים, שאל את אליהו הנביא, מה אמר הקדוש ברוך הוא במחלוקת בין רבי אליעזר, יש מקום אחר, יש מחלוקת בבא בתרא, מה בדיוק קרה בפילגש בגבעה, שאחד האמוראים שאומר שהסיבה שהבעל הקפיד על, על פילגשו שם זה היה בגלל דבר א', ויש מי שאומר דבר ב'. ושאלו את אליהו הנביא והוא אמר שהקדוש ברוך הוא אומר את דברי שני האמוראים. אביתר בני, כך הוא אומר, ומי זה היה שני אני לא זוכר, ככה הוא אומר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצמו מבטא את עצמו דרך המחלוקות בין האנשים. אז גם זה נכון, יש לנו גם בכלל ביטוי, כל המון ככל שדי. כלומר, מה שהמון עושה, אומר, זה הרצון של, זה רצון השם. או בלטינית אומרים, כן? Vox populi, vox dei. כן? כל המון ככל שדי. אז זאת אומרת שיש גם דבר כזה, נכון, בהחלט. יש אפילו בגמרא הרבה מקומות שאומרים היינו דאמרי אינשי, וזה מה שאומרים האנשים כך וכך. מה זה אומרים האנשים? זה פתגם פופולרי. הפתגם הפופולרי מתכוון לבטא איזשהו רעיון אלוהי עמוק. כן,
קודם כשמיכאל לא ענה, זה אומר שהרצון
מיכאל לא עונה, כי כדי לגאול צריך מדרגת הכרה של מידת הדין שאין אצל אף מלאך, נכון? אבל אם כבר מדובר על מידת הרחמים, אז גבריאל יש לו מה לומר. בסדר? זה מה שאנחנו רואים פה, ההבדל בין שני המדרשים. אז בואו נראה את דברי המהר"ל. ובהרו בזה, כלומר חכמנו, כי לכך כתיב היד הגדולה. הרי מאיפה למדו את כל זה? וירא ישראל את היד הגדולה, כי לא היו ראויים לרחמים. ואם, ואף אם למד כוח שלהם, לימד צריך כוח שלהם, שהוא שר שלהם, זכות שיהיה מרחם עליהם, כלומר, הכוונה המצרים, לא היו ראויים מצד, כי שיעבדו את ישראל בדבר קשה בלי רחמים, והוא בחומר ובלבנים, ואין דבר יותר קשה מן מלאכת עתית, שכך אמרו במדרש, אין מלאכה יותר קשה מן מלאכת עתית, ולכך לא היו ראויים לרחמים כלל, כמו שלא נמצא אצלם רחמים. כלומר, כיוון שהמצרים לא ריחמו, לכן לא שייך אצלה מידת הרחמים. מידה כנגד מידה. כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. למה? כי אתה נוהג ברחמים, אז אתה ראוי גם לרחמים. אבל מי שנוהג באכזריות, נוהגים עמו באכזריות. זה, כל אדם ממשיך עליו כפי מידתו. שדמר, השם צילך. מה זה השם צילך? כפי שאתה נוהג עמו, כך הוא נוהג עמך. אז גם פה. אגב, הרעיון להעביד בתית, זה רעיון עתיק. בשביל מה היו עובדים בתית? בשביל מה זה טוב? לבנות מה? כן, אבל מה חומר הגלם של הבתים? לבנים, לבנים, לבנים. לבנה זאת אבן מלאכותית. במקום לבנות מאבן, לוקחים אדמה ועושים מזה לבנה. זאת הצלחה טכנולוגית. מי הראשון שהשתמש ברעיון היפה הזה? הבבלים, נכון? עכשיו מעניין, בבבל, מי בנה? הקדוש ברוך הוא בנה את מגדל בבל?
לא, בנה או בלד?
לא, בנה, בנה, בית נונה. האנשים שהיו שם, עכשיו אני שואל, אני, מה, אתה אומר שנמרוד לקח לבנים והתחיל לבנות?
לא,
הוא, נכון, לא, הוא היה חניך תורן, אבל מי בנה בפועל? אז אם תסתכלו בתורה, כתוב כך, ויהי בנוסעם מקדם, נכון? מה זה מקדם? אומר רש"י, ששם ישבו, שנאמר לעיל ממנו, בואך הספרה, הר הקדם. על מי נאמר שהם ישבו בהר הקדם? אם תסתכל בפסוקים לפני כן, כתוב על בני שם. יוצא שבני שם הם אלה שבנו את המגדל. אבל של מי היה הרעיון לבנות את המגדל? כתוב, ויומרו איש אל רעהו. כותב רש"י, אומה לאומה, כוש למצרים, ומצרים לפוט, ופוט תכנען. מי זה השמות האלה? הבנים של חם. כלומר, האידיאולוגיה היא חמית, הביצוע שמי. ויוצא לפי זה שכבר אז בני חם שיעבדו בני שם בעבודת לבנים. מעניין, זה הרבה לפני שיעבוד ישראל במצרים. יוצא לפי זה ששיעבוד ישראל במצרים זאת גרסה חדשה של משהו קדום. אוקיי? שאלה, מה זה הסיפור הזה? כן? למה צריך כל פעם שבני חם ישעבדו את בני שם? כי זה בדיוק לא פייר. כלומר, בני חם יש להם אינטרס כלכלי. הרי הם ממשיכים את קין, ובני שם יש להם אינטרס אלוהי, משעבדים את הרעיון האלוהי לאינטרס הכלכלי. ואז יוצא בסוף שעבוד מצרים. יוצא שמה שאבותינו עברו במצרים היה גלגול של מה שהם עברו, מה שהם עברו במגדל בבל, וזה תואם את דעת האריזל, שהאריזל לימד שהנשמות שהיו במגדל בבל התגלגלו לבוני הלבנים במצרים. בואו נמשיך. וזה היד הגדולה, כפי מידתם שהיו משעבדים אותם ביד חזקה ובקושי. כן, כלומר, הם היו משעבדים בקושי, אז גם האבדון שלהם בקושי, כן, ביד הגדולה. לכך נאמר בהם, וירא ישראל את היד הגדולה. ועוד בערו במדרש. היד הגדולה, מפני שלקו על הים 50 מכות, וכך נאמר, היד הגדולה לעומת אצבע אלוהים שהיה ב10 המכות, כמה לקו באצבע 10 מכות, אמור מעטה, במצרים לקו 10 מכות, ועל הים 50 מכות. נכון? כי זה יד. יד זה 5 אצבעות, לפי רוב הידיים. נכון? לרוב בני אדם יש 5 אצבעות בידיים. וימינו בשם, זה נכון? ביד אחת. ידיים, אתה צודק, יש פה מה לדייק. האם אתה חושב ברצינות שלא הבנת את מה שאמרתי? לא, לא, ברור, ברור. טוב. וימינו בשם ובמשה עבדו. טוב, אני חושב שזה פה, זה פסקה גדולה, לא כדאי להתחיל אותה כעת. אז נמשיך בפעם הבאה. שלום.